ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף יוד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, השיעור היום מתחיל בסוף דף ת' זיין עמוד ב', שתי שורות מסוף העמוד. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, כיצד מרקדים לפני הקלה. רש"י מפרש מה אומרים לפניה. כלומר, ריקוד, אנחנו יודעים מה זה ריקוד. הגמרא לא שואלת איזה תנועות ריקודיות עושים כאן, אלא מה אומרים לפניה. תנו רבנן, כיצד מרקדים לפני הקלה? בית שמאי אומרים, ואנחנו ממשיכים לדף י"ז, קלה כמות שהיא. ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. רש"י בשורה ראשונה, כמות שהיא, לפי יופיה וחשיבותה מקלסים אותה. ובית הלל הם אומרים שיש לומר נאה וחסודה. רש"י כותב חסודה חוץ של חסד משוך עליה. אנחנו נמשיך בגמרא ונתייחס אחר כך להבהרת דברים דרך מה שמובא בתוספות. אמרו להן בית שמאי לבית הלל, הרי שהייתה חיגרת או סומה, אומרים לה קלה נאה וחסודה, והתורה אמרה מדבר שקר תרחק. הרי אם יש לה מומין, איך אתה יכול להגיד קלה נאה וחסודה? הרי מדבר שקר תרחק. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הווי אומר, גם אתה תסכים ישבחנו בעיניו. אם למשל אתה מוזמן לביתו של חבר המערך, והוא קנה ספה חדשה שבעיניך הוא לא מובחר, לא בדיוק יפה, מה, תגיד לו הוא לא יפה? תגיד לו, כל הכבוד, איזה ספה יפה. גם אתה מסכים. מכאן אמרו, מדברי בית הלל, מכאן אמרו חכמים, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. רש"י כותב, תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, לעשות לאיש ואיש כרצונו. עכשיו אנחנו נסתכל בתוספות. ראשון, קלה כמות שהיא. ואם יש בה מום, ישתקו ולא ישבחוה. אינמי, ישבחו בדבר נאה שיש בה, כגון בעיניה או בידיה, אם הן יפות. ובית הלל אומרים, ישבחוה לגמרי. וכשמזכירים מה שיש בה לשבח, אם כפי שבית שמאי אמרו, שאתה מתמקד בדבר מסוים שיש בה לשבח, מכלל נשאר לגנאי. אנחנו נלמד ביחד גם התוספות ריד בשולי הדף ובחלק התחתון בשוליים, תוספות ריד, קלה כמות שהיא, פירוש לפי יופיה וחשיבותה מקלסים אותה ולא במה שאין בה. ובית הלל אומרים קלה נאה וחסודה חוץ של חסד משוך עליה, ומראיתה נאה, פירוש נאה בעיני הבריות. אמרי בית שמאי לבית הלל, לברך הרי שהייתה חיגרת ורסומה, אומרים לה קלה נאה וחסודה, והתורה אמרה מדבר שקר תרחק. אמרו לבית הלל, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? והוא אומר שבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים, תהי דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, פירוש לומר דבר המתקבל ואף על פי שאומר שקר. אנחנו רוצים להתייחס גם לתוספות השני למעלה, כשבית הלל הגיבו לבית שמאי, ואדם קנה משהו, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו, ובית שמי סברים, אף אגב די ישבחנו בעיניו, הם מסכימים לכך. אין, וכאן הנקודה, אין להם לחכמים לתקן, להזקיק, לומר שקר. את התורה אמרה, מדבר שקר תרחק. וכאן הגמרא התייחסה לאיזו נוסח קבוע, כיצד מרקדים בפני הקהל, מה אומרים? ועל זה בית שמי התנגדו לתקן תקנה בזמן שהוא אינו אמת. אבל אם אתה מיוזמתך רוצה לשבח משהו למרות שזה לא אמת, זה לא מה ש העסיק וקומם את בית שמי. הגמרא ממשיכה, לפני שנמשיך נתייחס לסימונים. יש סימון של הרגש, ותחת הכותרת מבנה כתבנו ארבע דוגמאות שהיו משוררים ומה היו אומרים. כי עתר רב דימי אמר, הכי משהו, לשון שירה, משהו כמי קלטה במערבה, לא קל ולא סרק ולא פרחוס ויעלת חן, ויעלת חן. הרשי למעלה, לא קל אינה צריכה קל, זה איפור, ולא סרק צבע המאדים את הפנים, פרחוס קליעת שיער. זו לא כחלה ולא סרקה ולא פרחסה, והרי היא עלית חן. אנחנו חוזרים לגמרא, כי סמכו, לשון סמיכה, סמיכת רבנן, כי סמכו רבנן לרבי זירה, שרו לי הכי. אותו ניסוח, לא כחל ולא סרק ולא פרחוס ועלית חן. כי סמכו רבנן לרבי עמי ורבי אסי, שרו לי הכי. כל מין דין, כל מין דין סמוכו לנה, כמו אלו מגיע להם סמיכה. וזה בניגוד לכאלו לא תסמכו לנה, אל תסמוך, תסמכו עבורנו, לא מין שר מסין ולא מין שר מתין. וימי לה גרסה אחרת, לא מין חמיסין ולא מין טור מסין. מובא ברשי על טור מסין לא התפרש, אבל לפני כן רשי מסביר כל מין דין, כל כמות אלו הוו סומכים לנו לקרותן רבי ולמנותם דיינים. סר מסין מסרסין הלכות בהפך טעמיהן, סר מתין לשון סמרטוטין, חמיסין אומרים חמישית הטעם. יש פה בשוליים הארוך מביא בערך חמס חמיסין ששונים חומשה של מסכת. אלו שיש כאלו שאומרים למדתי מסכת בבא מציע וסך הכל למדו פרק אחד, זה לא ראוי לביני הגמרא להניק לכאלו סמיכה. אנחנו חוזרים לגמרא, רבי אבור, כי הבואתי ממטיפתא לבי קיסר. רבי אבור היה בנוסף לגדול בתורה, הוא גם היה נציג של עם ישראל בפני השלטון הזר, השלטון של הגויים. אז כשהוא היה בא מבית המדרש לבי קיסר, נפקן עמתא דבי קיסר לפי, השפחות של בית הקיסר היו יוצאות לקראתו. אני קורא עוד פעם, רבי אבור, כי הווה אתי ממטיפתא לבי קיסר, נפקן עמתא דבי קיסר לפי, השפחות של בית הקיסר היו יוצאות לקראתו ומשרין לאחיו, היו שרות ככה, רבא דעמי ומדברנה דעומתי. רבא דעמי הכוונה נשיא בעמו, מדברנה זה מנהיג של אומה שלו, בוצינה דנהורה בריך מתייך לשלום. הביטוי בוצינה דנהורה, רשי כותב על שהיה קלסתר פניו מבהיק, כדמרינה בבבא בתרא, והוא מצטט בסיס לזה. ונחזור לגמרא. אמרו עליו על רבי יהודה בר אילאי, שהיה, ואנחנו חוזרים כעת לעניין של חתונות, ובמבנה שבמימול אתם רואים צורת כתר, הבלטנו שלושה מעשים שהמשותף להם שהיו מרקדים בחתונה. וכאן אולי נאמר, בניגוד לתחילת הסוגיה שהתחיל כיצד מרקדים בפני הקלה והסברנו מה אומרים, כאן אנחנו נתמקד בריקוד ממש. אז אומר הגמרא, אמרו עליו רבי יהודה בר אילאי שהיה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הקלה ואומר קלה נאה וחסודה, תואם לשיטת בית הלל שראינו למעלה. רב שמואל בר רב יצחק מרקד התלת, רש"י כותב שלוש בדין, זורק אחת ומקבל אחת. אם אני לא טועה, יש ביטוי של זמננו תל אביבי, אותו פעולה שזורקים כמה פריטים באוויר ותופסים אחד וזורקים אחד, וזה רב שמואל רב יצחק היה עושה. אבל זה גם הוציא תגובה, אמר רבי זרע כמחסיף, לבייש, כמחסיף לן סבא, רש"י כותב, מחסיף לן סבא שמזעזר בכבוד תלמידי חכמים ונוהג קלות ראש בעצמו. זה, ובר נשכח, הוא עשה את זה במסגרת, רב שמואל בר יצחק עשה את זה במסגרת שמחת חתן וכלה, ובכל זאת רבי זרע ראה בזה פגיעה בכבוד תלמידי חכמים. אני לא יודע אם זה נכון להגיד, אבל זה קצת מזכיר, אני אומר בקצת, את הריקוד של דוד המלך בשעת החזרת ארון מהשבי ותגובת אשתו מיכל בת שאול. הסיפור ממשיך. כינח נפשי כשרב שמואל בר רב יצחק נפטר, איפסיק עמודה דנורה בין דידי לכולי אלמה, היה עמוד אש שהפסיק בינו לכל השאר, וגמירי, ויש מסורת, לא הפסיק עמוד הדנוע אלא איל אחד בדרה, איל תרי בדרה. תופעה כזאת מגיע לאולי אחד או שניים בדור. אמר רבי זרע, עכשיו רבי זרע שהוא הגיב מקודם עם נימה של ביקורת, אני חושב הוא נכנע ומבין אחרת. אהן ילי, וכאן יש או שלוש גרסאות או אפשר להגיד משחק מילים בשורות הבאות לגבי אותו בד או בדים של הדס. רבי זה אומר אהן ילי שוטיטי לסבא, והמילה שטוטי לסבא, והמילה שיטתי לסבא. נחזור על זה. הגרסה הראשונה, שוטיטי לסבא, רש"י כותב שוט של הדס שהיה מרקד בו, אותה בד של הדס עזר לו, זיקה אותו בתופעה המיוחדת הזאת שהפסיק בינו לבין כולם אותו עמוד אש. המילה הבאה בגרסה השנייה, שוטי, מה זה? שהיה מתנהג כשוטה. זה מה שהזכיר לי את התגובה של מיכל בת שאול לגבי דוד המלך, שהוא התנהג, הוא השתחרר לגמרי בריקוד שלו, שבעיניה לא היה מתאים למלך ישראל, אבל מול התורה שמסמל הארון ברית השם, זה בהחלט ניתן להשתחרר ולהיכנע בצורה כזאת. אז עזר לו ההתנהגות כזאת לזכות אותו בזכות שראינו מקודם. והמילה המילה השלישית, שיטתה, כלומר השיטה שלו, שיטתו ומנהגו, זה מה שעמד לזכות רב שמואל ברב יצחק. הגמרא ממשיכה עם עוד ריקוד, רב אחא מרכיב לה הכתפי ומרקד. הוא מרכיב את הכלה עצמה על כתפיו ורוקד בצורה כזאת. אמרי לרבנן, ענן מהו למעבר אחי, אנחנו גם כן יכולים לעשות כך? כמובן זה דבר פלאי או מעלה גבות, פליאה עצומה, שהנה גדול הדור לוקח את הכלה על כתפו. והאם אנחנו יכולים לעשות את הדבר? אז אמר לו, הוא אמר ככה, אי דמיין עליכו כקשורה וחיי, אם היא דומה עליכם כמו אצלי כקורה, קורת עץ בעלמה, ואין כאן לא אפילו נדנוד או טיפה של הרהור עבירה, אז לחיי מותר. והיא לא, אם היא לא דומה עליכם כקשורה, כקורת עץ, לא, אז יעשו. רשי כותב, כי קשורה כקורה בעמה שאין אתם מהרין עליה. ממשיך הגמרא, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, מותר להסתכל בפני כלה כל שבעה כדי לחבבה על בעלה, והגמרא דוחה את ההנהגה הזאת, ולת הלכתה כבתי. אז מה היה החשיבה או החשבון של רב שמואל? אז כותב רשי, לחבבה, כשרואה הכל מסתכלים בה, נכנס יופיה בליבו. זה יעורר את החתן להעריך את יופיה של קלתו. הנושא שמופיע כעת בשוליים, הנהגות הקשורים להוצאת המת והכנסת קלה. תנו רבנן, מעבירים את המת כאילו לדרך אחרת, לרחוב אחר, מלפני קלה. כאילו אם שניהם באים אחד מול השני, אז אלו שמלווים את המת הם צריכים לפנות לכיוון אחר מלפני לטובת אלו שמלווים את הקלה. רשי מרחיב על התסריט בדיבור המתחיל מעבירים, כשקלה יוצא מבית אביה לבית חתונתה, כאילו לחופה, ונושאי מת יוצאים, ובזו ובזו, בשני האירועים האלו, הליווי של הקלה ונושא המת, אוכלוסים הרבה. ואין רוצים להתערב, מעבירים את המת דרך אחרת. אנחנו ממשיכים בגמרא, וזה וזה, אם זה מת או קלה, מלפני מלך ישראל. זאת אומרת, הם צריכים לזוז לטובת אלו שמלווים את המלך. אמרו עליו על אגריפס המלך שעבר מלפני קלה, ושיבחו חכמים, כאילו הוא לא עשה כמו שאמרנו, אלא הוא ויתר לטובת קלה. הגמרא שואלת, ויש כאן קושיה חמש שורות כמו שמסומן, שיבחו מכלל דשפיר עבד, אם שיבחו אותו זה משמע שהוא עשה טוב, וזה לא כן. ואמר רבה שאפילו למדמר נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, לא יכול למחול לוותר על כבודו, די אמר, סום תשים עליך מלך, ולומדים מהפסוק שתהי אימתו עליך. אז מה המקום לשבח אגריפס המלך בזמן שזה נגד הדין? הגמרא עונה, פרשת דרכים הווי, וזה פשוט לא ניכר שעבר בגלל הקלה. רשי אומר, פרשת דרכים הווי, ולא ניכר שעבר מלפניה, אלא כאילו הוא צריך לפנות לאותו הדרך. ממשיך הגמרא, תנו רבנן, מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת קלה. אמרו עליו הרב יהודה ברבי לאי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת קלה. באמת ואמורים, כשאין עמו כל צורכו, אבל יש עמו כל צורכו, אין מבטלים. וכמה כל צורכו? מה זה כל צורכו להוצאת המת? אז יש כאן כמה דעות, והבלטנו את השמות במשולשים, וככה כתבנו בשוליים, דעות בכמה שיעור כל צורכו בעניין מתי מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת. הגמרא, וכמה כל צורכו? אמר רב שמואל בר איני משמי דרב, תריסר אלפי גברי 12,000 אנשים, ושיטה אלפי שיפורי. לפי הגרסה הזאת, לכן כתבנו פה א', כי יש עוד גרסה, ועוד 6,000 תוקעי שופר. רש"י כותב שיפורי, מכריזים עליו שיבוא לכבדו. ואמרי לה, עכשיו גרסה שנייה, מבחינת מספרי, תלסר אלפי, גברי סך הכל 12,000 גברים, ומיניו מתוכם שיטה אלפי שיפורי, 6,000 מתוך ה-12,000 תוקעי שופר. אולה אמר, יש מה הגרסה או הדעה שלו בעניין כל צוחו, כגון דחייצי גברי מהבולה ועד שיחה. קיים מחיצת אנשים משערי אותה העיר עד לקבר שהיה מחוץ לעיר. אז אם יש את זה, אז זה נקרא כל צוחו, ולגבי האחרים אז אין מבטלים תורתם. רב ששת ויתם רב יוחנן אמר נטילתה כנתינתה. רש"י כותב נטילתה של תורה ממנו כנתינתה בסיני. נטילתה היינו כשמת ותלמודו בטל. ממשיך הגמרא, מה נתינתה בשישים ריבו? קבלת התורה הייתה בנוכחות 600,000 אנשים, אף נטילתה בשישים ריבו. אז לפי הפששת, כל צוחו נקרא 600,000 אנשים שמלווים את המת. והני מילי שיש שיעור בכלל למען דקרי וטני, שהנפטר הוא עסק במקרא, במשנה, אבל עדיין לא לימד לתלמידים. ממשיך הגמרא לעמוד ב', אבל למען דמתני, מי שלימד לאחרים, לת לי שיעורה. ורש"י וגם התוספות מביאים בשם השאילתות של רב חי גאון, וממילא שאמינן כותב רש"י, דלמן דלא קרי ולא תני, אין מבטלים אם יש לו מתעסקים כדי קבורה בעלמא. בשאילתות רב חי מצאתי כן. אנחנו חוזרים, ממשיכים בגמרא, וגבי הקלה והתביעה שלה ל-200 זוז כבתולה, ואם יש עדים שיצתה בהינומה וכו', מהי הינומה? אז יש כאן שני פירושים. סורחה בר פאפה אמר, משמי דזעיר אמר תנורה דאסה. רש"י שורה שלישית תנורה דאסה כמין חופה של הדס עגולה. ממשיך הגמרא, רב יוחנן אמר קרייתא דמנמנמה בה קלתא. רש"י, קרייתא צעיף על ראשה משורבב על עיניה, כמו שעושים במקומנו, ופעמים שמנמנמת בתוכו מתוך שאין עיניה מגולין, ולכך נקראת הינומה השם תנומה. חזרה לגמרא, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, מאף חילוק כליות, אותם שיבלים כלויים, ראיה. תנה, ביהודה ראיה. הסימנים שלמדנו לנישואי בתולה, השניות במשנה, הם היו סימנים באזור של יהודה, בארץ ישראל. בבבל מאי, נושא סלש מבנה שמופיע בשוליים, יש כאן פס כפול. מאחר ששנינו דהינומה וחילוק כליות הם סימנים דבתולה ניסית, והגמרא כאן אומרת היינו באזור יהודה, מה הם הסימנים דבתולה בבבל? לאלמנה. טוב, הגמרא ממשיכה, בבבל מה? מה נחשב סימן לנישואי בתולה בבבל? אמר רב דרדוגי דמשחה הרישה דרבנן. רש"י, דרדוגי משחה, הנשים נותנים שמן בראש התלמידים ושפות, מין חפיפת ראש כזה. אמר לי רב פאפה לבאי, משך דחפיפותה כעממו? רשי כותב, שמן של בשמים שמתוקן לחפיפות, כעממו, וכי בעלי חפיפות אין לסוכן שמן. כך רב פאפה הביע תמיעתו לבאי על המנהג שרב לימד. אמר לי, אביי מגיב, יתמה, יתום, אומר רשי, יתום ממנהג הנוהג, או הנוהג, לא אבדה, ממשיך הגמרא, לא אבדה לך, אימך דרדוגי משך, רשת הרבנן, בשעת מעשה, מה לא, לא עשו בזמן חתונה שלך את הדבר הזה? כי הדהו מרבנן, תעסיק לי לברי בי רבא באולה, הוא עסק, ניסה לא אישה, ואמילה רבא באולה יעסיק לי לברי, בי ההוא מרבנן. גרסה, פשוט גרסה שנייה לסיפור, ודרדיג משחל הרשת רבנן, בשעת מעשה, הנה הוכחה למעשה שכך נהגו. שואלת כלומר, ארמלת מאי, איזה סימן עשו להודיע שהמנה ניסית? תני רב יוסף, ארמלת לט לכיסני, כיסני הם הכליות, שלא חילקו כליות בחתונת אלמנה. ומודה רב יהושע, ואומר לחברו וכולי, ואנחנו חוזרים לענייני המשנה, ענייני טענה ומיגו, ו... רבי ישוע מודה ואומר לחבר שדה זו של אביך הייתה אבל לקחתי ממנו נאמן והמשך המשנה הייתה שאם יש עדים של אביו והוא אומר לקחתי ממנו אינו נאמן. עכשיו אנחנו נתייחס לפני שנתקדם בגמרא לנושא סלש מבנה. אנחנו רואים צורת בית וגם יש מספור 1 עד 3 והצורה הזאת יופיע גם בהפך, ולכן הוא משמש אותנו כמעקב. אנחנו מבליטים את המילה וליטני בצורת הבית וליטני, וההמשך הוא מודה רב ישות הצעות חילופיות וקושיות לטענה שיש בו מיגו שרבי יהושע היה יכול להודות ולהסכים שהטוענם יהיה נאמן. הצעות נדחו בגלל שלא היה יכול לומר סיפה שיהיה לצורך. אז אנחנו נציע משהו, טענה שיש עמו מיגו, אז למה רבי יהושע לא ישמיע את ההצעות האלו? כי הסיפה לא יסתדר, ואנחנו מראים שצורת בית עם השפיץ למטה הם דחיות או תשובות במהלך הדיון. נציין לפני שניכנס לתוכן הגמרא שימוש במסגרת העבר מקווקו, וכתבנו אצל הכוכבית בשוליים טעם הקווקוב משום דזו אינו מקור אלא הצעה למקור, וכפי שגמרה שואלת וליטני, כאילו למה לא מלמדים את הדבר הבא. אני מציע כרגיל בעניין השימוש בגמרות המסומנות השס עוזר שיש לנו הזדמנות להסתכל בגמרה ממעוף הציפור. אנחנו אמרנו שהצורת בית מופיע גם עם מספרים, המספרים הם מציגים הצעה חדשה, והנה מספר אחד, ובעמוד הבא, ביוד ח' עמוד א', שורה ראשונה אתם רואים צורת בית עם מספור 2, זה יהיה הצעה חדשה. כאילו עד אז יהיה מסע ומתן שבו אנחנו ממשיכים לשמש בצורת הבית בשני הכיוונים לשם מעקב, שאלות, תשובות, שאלות, תשובות וכו', אבל הצעה למיגו חדש, תנה חדשה שהיה יכול בו רבי יהושע להודות מובא בי"ח עמוד א', ושואה ראשונה, וכעבור כמה שורות, בערך 7 שורות אחר כך, הצעה מספר 3. הגמרה. וליטני, נגיד, במקום שדה זו של אביך הייתה וכו', וליטני מודה רבי יושב ואומר לחברו, שדה זו שלך הייתה ולקחתיה ממך. אני רוצה רק להבליט עוד פרט קטן. בהצעה מספר 2 אנחנו כבר עוזבים את הקטע של שדה, ושם מובא דוגמה אחרת, ואומר לחברו, מנה לביתי ממך ופרטיב. ובדוגמה שלישית מדובר מנה לביך בידי. וכל ההצעות האלו הן מתמקדות בנגיד תחומים שונים, אבל אותו עיקרון כהצעה שיש יש הודעה, ונקרא לזה מין טענה או הודעה שיש בו מיגו. אז אנחנו נחזור עוד פעם. מודה, למה לא כתוב במשנה, מודה רבי יהושע ואומר לחברו, שדה זו שלך הייתה. הדגשנו שלך, זה בניגוד לאביך, ולקחתיה ממך. הגמרא עונה, משום דקבאי למתני סיפה. אם הרשע היה שנוי כך, אז גם הסיפה היה צריך להיות כך. אם יש עדים שהיא שלו, שוב פעם, בניגוד למה שקיים אצלנו במשנה של אביך, אבל לפי ההצעה הזאת, העדים היו מעידים שהיא שלו, והוא אומר לקחתיה ממנו, אינו נאמן. ואותו דובר אומר, נכון, השדה זו שלך הייתה, ואם יש עדים שאומרים כך, זה, כך היה צריך להיות ההמשך, והוא אומר לקחתי ממנו, אינו נאמן. אז זה עובר ביקורת. הכי דמי, אי דאכלה שני חזקה, אם אותו דובר ישב ונהנה אכל מפירות השדה במשך השנים, שני זה שנים של חזקה. אנחנו יודעים שחזקת קרקעות זה שימוש בקרקע 3 שנים בלי ערעור של המערכם, בלי ערעור של בעלים קודמים, והוא המחזיק טוען לקחתיה ממך ונאבד השטר, אז זה אדם נאמן. אז אם הוא אותו דובר שאמר שדה זו שלך איתה, הוא גם ישב שם ונהנה ממנו לשני חזקה 3 שנים, אמה לא נאמן. למה שהמשנה תגיד אינו נאמן? אז מה אם יש עדים שהיא שלו, של אותו, נקרא לזה תובע במרכאות. ואי דלא אכלה שני חזקה, ואם אותו דובר, אותו מחזיק, לא עבר את 3 שנים, פשיטה דלא מהמן, אני לא הייתי צריך משנה להגיד דבר שכל כך פשוט. אז זה הסיבה שההצעה הזאת לא מופיעה במשנה. ההצעה שאדם אומר לחברו, שדה זו שלך הייתה. שואלת רמה, היא החיגה באביב נמי, אז גם אצל הדובר שאומר, שדה זו של אביך הייתה, מה כתוב בספר? אם יש עדים, אז אינו נאמן. אז גם כאן אנחנו צריכים לברר, עיד אכלה שני חזקה, המי לא מאמן. גם אם יש עדים שהיה של אבא שלו, אבל המחזיק כבר עבר 3 שנים, והוא טוען שהוא קנה את זה ממנו ואין לו את השטר, כי אנשים לא שומעים השטר מעבר 3 שנים, אז למה שהמשנה תכתוב אינו נאמן? והיא דלא אכלה שני חזקה, פשיטה דלא מהמן. הגענו לקטע, סיימנו פה את הקושיה, למה אם ההתנגדות להצעה חדשה היא הבסיס או שני חזקה או לא, זה גם אצל אביב היה צריך להיות אותו דחייה. הגמרא עונה, בשלמה גבי אביב, אני צריך ללמד את הסיפה משכחת לה. יש מצב שאדם אכלה שני חזקה ואפילו האחי אינו נאמן, כגון שאכלה שנתיים בחיי האב ואז מת האב, ואחת בחיי בנו וכדבונה. ולמה זה לא נחשב חזקה מועילה? כמו שמלמד רב הונה, דיום רב הונה, אין מחזיקים בנכסי קטן, אפילו הגדיל. חזקה כזאת אינה חזקה, כי שנתיים הראשונות הבעלים, האבא היה קיים. אבל להשלים שני חזקה צריך שנה שלישית, והבעלים כבר מתו, והבן היה בחיים, ואותו מחזיק המשיך עוד שנה בחיי הבן. רש"י כותב, וכרב הונא דאמר אין מחזיקים בנכסי קטן, המחזיק בנכסי קטן שלוש שנים אינה חזקה. דהי דלא מיכה, זה שהקטן לא מחה, שזה האמצעי לבטל חזקה, זאת אומרת מחאה מצד הבעלים הקודמים, אבל זה שהקטן לא מחה משום דקטן הוא, ואפילו הגדיל לאחר מכן והחזיק זה בפניו כמה שנים אינה חזקה. הועיל לתחילתו כשהוא קטן ראה הוא מוחזק בה, לא ידע כשהגדיל שהייתה של אביו, עד ששומע מפי אחרים. אז מה אנחנו רואים מכאן? שהדוגמה של השדה זו של אביך הייתה, מה שמופיע במשנה משתלב יפה עם הסיפה, שאם יש עדים שהיא שלו, שזה היה של אותו אבא, המחזיק אינו נאמן ולא יעזור לו חזקה. ואיזו חזקה לא יעזור לו? מה שתיארנו. אז איך אומרים, הריש והסיפה חלקים משתבים זה עם זה, ולכן זה מה שהמשנה מלמדת. אבל אני רק חוזר מה שאמרנו, אבל אם תציעו שהמשנה תגיד אומר לחבר שדה זו שלך הייתה, הסיפה אינה מובנת. הגמרא ממשיכה, לפני שנמשיך בגמרא דילגנו על קטע או עצרנו בקטע שבסוגריים, והסוגריים אנחנו בכוכבית בשוליים כתבנו סוגריים לשם דילוג, לכן חשבתי לרגע להמשיך משורה ראשונה בשורות הרחבות ודיתני בדידי, וזה מה שאנחנו מציעים, הסוגריים לשם דילוג, כדי לשמוע רציפות המסע ומתן, בתוכן יש קושיה פרטני על דבריו של רב אונה. אז אם אנחנו נדלג, הנקודה האחרונה הייתה שאנחנו לא יכולים ללמד הדוגמה שהצענו בבית מספר אחד למעלה, אומר לחבר שדה זו שלך הייתה, זה נפל על מה? בגלל שהסיפה לא מובן. שואלת הגמרא אחרי הסוגריים ולתנאי בדידי, שוב פעם אנחנו רוצים להחיות את ההצעה מספר אחד, ששדה זו שלך בדידי, הכוונה שלך הייתה, ולוקמה ונעמיד מבחינת הבעיה של החזקה שאלינו מקודם, כגון שאכלה שתיים בפניו ואחת שלא בפניו, וכגון שברח, ואז זה אינו אותו שנה שהוא ברח, שנה שלישית לא עלתה לו, ולכן אפשר ללמד שאם יש עדים שהיא שלו, החזקה כביכול לא קיים. אז למה לא בכל זאת מלמדים בצורה כזאת? אז הגמרא תדחה, וזה מה שמופיע בבית עם השפיץ למטה סביב המילה ברח. הדחייה הזאת היא ממשיכה עד דף י"ח עמוד א' שורה ראשונה. עכשיו, לפני שנתקדם יותר מדי, נחזור על מה שדילגנו. רב הונא הסביר שהסיפה של המשנה, שהמשנה הממשית שדה זו של אביך, ובסיפה אמרנו שאם יש עדים אז אינו נאמן, ולגבי החזקה, החזקה לא קיימת, כי מדובר בזה שהוא אכל את השדה שנתיים, המחזיק הדובר החזיק פה שנתיים בנוכחות האב בחייו, ואחת בחיי בנו. זה פירוש המשנה. יכול להיות שנוכל להגיד אי אפשר להבין את המשנה בצורה אחרת, וזה לפי הדין של רב הונא. עכשיו, בתוך הסוגריים הגמרא שואלת בתמיהה, ורב הונא מתניתין עתה לשמינן. מה שרב הונא אומר, אין מחזיקים בנכסי קטן, זה בעצם מה שהמשנה מלמדת, כי אי אפשר להבין את המשנה בצורה אחרת. אז מה רב הונא מחדש לי? הגמרא עונה, אי בעת אימה, רב הונא דיוק דמתניתין כמר. מה שרב הונא אומר, זה לא נמצא מפורש במשנה. נכון, זה ההסבר למשנה. אבל מאחר שזה לא נמצא מפורש, רב הונא עושה לנו טובה, הוא מפרש בצורה ישירה, הוא מה שנקרא בהדיה, הוא מדויקת. והיא בעת אימה, מה רב הונא מלמד, אפילו הגדיל כמשמלן. מה זה? מה שהסברנו מקודם, מה שראינו מקודם ברשי, שאחרי שמת האבא ובא הקטן, לא בא הקטן אלא הקטן נמצא, אותו מחזיק לא יכול להשיג חזקת קרקע גם כשמדובר באותו קטן שהגדיל, מאחר שהוא התחיל, זאת אומרת הקטן הזה ביחס לאותו מחזיק התחיל בזמן שהוא היה קטן. זה שהוא גודל אחר כך ועובר את בר מצווה ועובר אפילו כמה שנים, זה לא משנה את המצב ההתחלתי, ולכן החזקה היא בלתי, היא אינה בר השגה בנסיבות כאלו. וזה מה שאנחנו לומדים מדברי רב הונא, שאמר אין מחזיקים בנכסי קטן אפילו הגדיל. התוספת הזאת אפילו הגדיל לא היינו יודעים או לא היינו לומדים מהמשנה. שואלת הגמרא, וליתני בדידי, את ההצעה שהצענו מקודם, שדה זו שלך הייתה, ולוקמה כגון שאכלה שתיים בפניו, ומבחינת הסיפה ושאלת החזקה, שאין חזקה בגלל שהמחזיק היה שנתיים בזמן שהבעלים היו שם, ואחת שלא בפניו, הוא כגון שברח, אותו שעומד מול הדובר, שדה זו שלך, מה היה? המחזיק היה שנתיים, ואותו בעלים, אותו בעלים קודמים ברחו בשנה השלישית. הגמרא כאן דוחה. אבל לפני שנתקדם, ננצל את מה שכתבנו בשוליים בתור הקדמה, תחת הכותרת נושא. המחזיק בשדה חברו שברח, הבעלים ברחו. למה ברחו? מחמת ממון. אילו הם היו נשארים באותו מקום, אז היו מפסידים ממון. שתיים, מחמת נפשות, מפחד לחיי נפשו ממש. האם למחזיק יש חזקה או לא? שאלה זו תלוי על כך, האם היה לו למרקמה למחות או לא? אם לא היה לו למחות, אין למחזיק חזקה. כשאנחנו לומדים את הסוגיות של חזקה, במיוחד בפרק שלישי במסכת בבא בתרא, אנחנו תמיד מזכירים שחזקה נמדדת על היכולת או האפשרות לבעלים הקודמים למחות. כלומר, אם היה מצב שהיה יכול למחות ושתק ולא מחה, אני חוזר, היה יכול למחות אבל שתק, זה מאפשר את המחזיק להשיג חזקת קרקע, כמובן אם ביחד לשנים שהוא עבד ונהנה מהפירות, הוא גם טוען שקניתי ממך ונאבד השטר. ועוד פעם, כל זה מתאפשר, החזקה הזאת מתאפשר כי הבעלים שיכלו למחות שדחו, סימן שזה באמת לא שלהם. אבל אם השתיקה מצד הבעלים הוא בגלל שלא יכלו לדבר, לא יכלו למחות, אז החזקה של המחזיק אינה חזקה. אז אנחנו אמרנו שאנחנו דוחים את ההצעה ששדה זו שלך הייתה. למה דוחים אותו? כי הסיפה אינה מובנת. כי מה לגבי החזקה? ואז אנחנו מנסים להגיד, אין בעיה, אפשר להסביר הסיבה שאין חזקה, כי שהוא אכל, המחזיק אכל אותו שנתיים בפניו, שהוא היה נוכח, הבעלים היו שם, אבל שנה שלישית הוא כבר ברח. שואלת הגמרא, ברח מחמת מאי, אותו בריחה שאנחנו מבינים שבגלל הבריחה הוא לא היה יכול למחות, היא דברך מחמת נפשות, כאילו להציל את עצמו, פשיטה דלא מהמן דלא מצימחי. זה פשוט, לא צריכים משנה ללמד שאם יש עדים אינו נאמן. ואם היינו שואלים מה לגבי החזקה, למה אין לו חזקה, או בגלל השנתיים בפניו ושנה שלישית הוא ברח בגלל הציל את עצמו, פשוט שאין כאן חזקה, כי הבעלים לא יכלו למחות. לא היו, אם היו מדברים היו עולים עליהם והיו הולכים אותם. ואי דברך מחמת ממון, אי בא אליי למחויה. אז יש כאן מצב שהמחזיק היה יכול להשיג חזקה, ואז לא מובן מה זה אם יש עדים אינו נאמן, למה שלא יהיה נאמן? דקיימלן מחה שלא בפניו אבי מחה, אז מה אם הוא לא פה, הוא ברח? מה, הוא ברח כדי להציב ממונו, כדי שלא יחסלו את נכסיו? בסדר, שהוא ברח, הוא לא פה, זה לא מונע ממנו, מהבעלים הקודמים, למחות. ואם הוא לא מיכה, יש חזקה. ואז שוב פעם, הסיפה לא מובנת. אני חוזר עוד פעם. אם הבריחה מחמת נפשות, אני לא צריך משנה ללמד המקרה הזה שאינו נאמן. ואם הבריחה מחמת ממון, אז למה שלא יהיה נאמן? יש כאן קטע בסוגריים, ואנחנו מציינים בשוליים ממול, סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא מטרתם להראות שעיקר דברי הדחייה הסתיימו. ומה שמובא בתוך הסוגריים היא רקע לדין מחה שלא בפניו אבי מחה, גם מחה מרחוק שלא בפני המחזיק ממש גם נחשב מחאה. אנחנו לא הרחבנו מקודם, עדיף מאוחר מאף פעם, שהמחאה מצד הבעלים הקודמים היה אני מוכר על כך שאתה נמצא בשדה, השדה הוא שלי ולא שלך, ואם אתה טוען שזה שלך אז אתה חייב לשמוע על השטר שמעיד על כך. זה מה שכלול במחאה, והמחאה הזאת לא חייב להיות בפני המחזיק. אדם יכול במקומו למחות ומפה לאוזן המחאה יגיע למחזיק. בתוך הסוגיים דתנן שלוש ארצות לחזקה, יהודה ועבר הירדן והגליל. אלו הם שלושה אזורים שמרכיבים את ארץ ישראל. היה ביהודה והחזיק בגליל, בגליל והחזיק ביהודה, אינה חזקה עד שאימו במדינה. אם הבעלים הקודמים אמר כמה והמחזיק הם לא היו באותו אזור, אז אין חזקה. וזה על פי מה שהסברנו מקודם, שבמצב כזה שהגמרא כמה תפרט בהמשך, המחאה לא הייתה מגיעה עוברת למחזיק, ואם המחאה לא מגיעה למחזיק, אז החזקה לא יכול להיות חזקה. אני חוזר מה שאמרנו מקודם, שרק חזקה, אדם מחזיק במקום בזמן שהבעלים יכלו למחות ולא מיחו, אז נוצר חזקה. אבל אם החזקה, אם המחאה לא הייתה מגיעה למחזיק, ממילא אין כאן חזקה. והבינן בא, ואז אנחנו רוצים לברר המקור שלמדנו עם השלוש הרצות, מהי כסבר? התנא שאומר מה שהוא אמר, מה עמדתו, מה דעתו? אי כסבר מחה שלו בפניו אבי המחאה, שלא צריכים לעמוד מול המחזיק כדי למחות, אפילו ביהודה וגליל למי? גם בשני אזורים נפרדים. למה שלא ייווצר מחה שהמרקמה יעמוד באזור אחד, נגיד ביהודה, בזמן שהמחזיק מחזיק בשדה בגליל, ואי כסבר מחה שלא בפניו לא הביא מחאה, אפילו יהודה ויהודה נמי לא, גם שני מקומות בתוך אותו אזור לא אמור להיות חזקה. כי אם אתה סובר שמחה שלא נעשה בפני המחזיק, זה לא שם מחאה, אז החזקה לא יכול להיווצר. אז למה יש לנו רושם שרק אם מדובר בשני אזורים נפרדים אומרים שאין חזקתו חזקה? אמר רבי אבא בר ממה, לעולם כסבר מחה שלו בפניו אביה מחה, שזה כן מועיל גם אם זה לא בפניו, ומתנדין בשעת חירום שנו. ומה ישנה יהודה וגליל דנקת? למה הדוגמה הזאת? הגמרא עונה וממשיכה בדף י' ח' עמוד א', דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמו. עכשיו אנחנו נחזור על המשפטים האחרונים. בשורה שלישית מסוף העמוד אנחנו אומרים שלעולם כסבר מחה שלו בפניו הביא מחאה. ואיך זה? אם זה לא בפניו, אז איך המחזיק מותרה, איך הוא מותרה לשמור על השטר בפני מחאת הבעלים? דחברה חברה איתלי, המידע או הידיעה שהיה מחה עובר מפה לאוזן, דהני דמחי באנפיו, אלו ששמעו את המחאה מגלו לאחרים, מגלים לאחרים, ובא הדבר לאוזני המחזיק והווה לילה סדורי בשטרי. ומאחר שהוא שמע מחאת המרקמה, היה לו לשמור על שטרו שהוא טוען שמעיד על כך שהוא המחזיק, הבעלים. בשעת חירום שלנו, אומר רש"י, יכול לומר, המחזיק יכול להגיד, לא נגלית לי מחתו, ששמו את שטרו, את שטרי. אם זה שעת חירום, אז המידע לא עובר, זה נעצר, כי זה שעת חירום. ומה ישנה יהודה וגליל דנקת? אם יש חירום, נמי, מעיר לעיר, אפילו שתי עיירות באותה מדינה, נמי, לא. אז אם זה שעת חירום, אז באמת, במצב כזה, מחאה שלו בפניו, אינו מחאה, אבל זה בגלל זה שעת חירום. אז אם זה כך, למה המקור נקט בדוגמה של יהודה וגליל. הגמרא עונה, ואנחנו עונה כאן בראש יוד ח' עמוד א', שסתם יהודה וגליל, גם אם לא מדובר במצב מלחמתי, שעת חירום, אבל כשעת חירום דמו. בגלל שבין האזורים האלו אין תנועה, זה כאילו איזו מחסום וירטואלי שמונע אינפורמציה מלעבור מאזור לאזור. אבל בתוך אותו אזור, אם לא מדובר בשעת חירום, אז באמת מחאה שלא בפניו, הביא מחאה. ואנחנו חוזרים למהלך של הצעות חילופיות למשנתנו, מתי מודה רבי יהושע וליטני. אז למה לא כתוב מודה רבי יהושע ואומר לחברו מנה לביתי ממך ופרטיב לך שהוא נאמן? רשי כותב בשורה הראשונה וליטני מנה לביתי ממך מלכי דרבי יהושע תשמין דמודה היחדי אין שור שחוט לפניך מי שנה תשמין בקרקע ואיצטריך למיתני באביב משום סיפה, כפי שמה הסברנו, לנקוד מיוטי במטלטלין, ולשמינן בדידי גופי. שיהיה דוגמה של הודעה כזאת עם, עם מיגו שהוא נאמן. וכאן הוא אומר, אני לביתי ממך מנה, והתובע, כאילו השומע נקרא לו, הוא לא בא עם שום תביעה, רק זה בא ומודה לו שלביתי ממך, אבל מה? אבל שילמתי לך. שהוא נאמן, הוא היה יכול לשתוק. הגמונה משום דקבאי למית ניסף אותו טיעון, למה זה לא כתוב כהצעה? כי הספה לא ישתלב. מה כתוב בספה? אם יש עדים שהוא נבע ממנו והוא אומר פרטי ואינו נאמן, והקיים אלן המלווה את חברו בעדים, שיש עדים שידעו מההלוואה המקורית, אינו צריך לפרעו בעדים. ולכן גם אם יש עדים שהוא לבא ממנו, זה לא מבטל את הנאמנות, האמינות של אותו דובר לומר פרטי, כי לא צריך לפרוע בפני עדים. אז זה הסיבה שהדוגמה הזאת מספר 2 לא מופיע במשנה, כי ההמשך פשוט לא יהיה מדויק, הוא יהיה לא נכון. הצעה שלישית, וליתני, מודה רב יהושע, ואומר לחברו, מנה לאביך בידי, ואכלתי פרס, פרס החצי, או חילק, שהוא נאמן. זה בטח מזכיר לכולכם, הסוגיה של מודה במקצת, אנחנו ניגע לסוגיה הזאת, אבל כאן זה לא מודה למקצת מול מי שתובע אותו, אלא בא אדם, נקרא לזה מיטוב ליבו ומבשר לפלוני, תשמע, אני הייתי חייב לאבא שלך 100 ואני שילמתי לו 50, כלומר אני חייב עוד 50 ומה טוב, למה ושיהיה נאמן על כך שהוא חייב רק לשלם עוד 50. הגמרא דוחה ונשים לב דחייה ארוכה. אליבא דמן, ההצעה הזאת יהיה לפי מי? יש כאן רשי, אליבא דמן, תנאי פליגי בהמילתא בשבוע. מסך השבוע יש מחלוקת תנאים סביב העניין הזה. ואמר רבי יהושע אחי, ואם רבי יהושע אמר מה שקראנו בגמרא, יוצא מה? לא כחד מיני, הוא יוצא לא כאף אחד. יש בשוליים כתבנו תקציר ונקרא את זה כהקדמה להמשך הרשי. לרבי יהושע נאמן רק אם לא תבעו, כאילו הוא בא מעצמו ואומר את הדברים האלו. לרבנן שמופיע מסכת שבועות נאמן אפילו איך זה תבעו, ש בבן ואומר אתה היית חייב לאבא שלי 100. ורבי אלעזר בן יעקב באי שבועה אפילו היכה דלא תבעו, גם בלי תביעה. בן אדם בא ואומר מענה לאבא שלך בידי מטוב ליבו, והוא מודה על חצי, על חלק שהוא שילם, ועדיין חייב לו. לפי רבי אלעזר בן יעקב, אותו אדם חייב להישבע על כך. וזה לא כמו רבי יהושע, שלא הוא מחייב שבועה. אז אנחנו נקרא המשך הרש"י. אחרי שאמרנו ש ההצעה הזאת ששמענו בגמרא יוצא לא כמו שום תנה שמתייחס לעניין הזה של מענה לאביך בידי. תהי כרבנן, ממשיך רש"י, האמרי אפילו תובעו, וזה מודה במקצת, משיב אבידה הוא נקרא משיב אבידה. אז יש באופן כללי אדם שמביא אבידה לבעליו, הוא לא צריך להישבע על שזה מה שמצאתי ולא היה עוד וכו' וכו'. דתנן בשבועות, מענה לאבא בידך, אם יש כאן מי שתובע שמענה אתה חייב לאבא שלי 100, והנתבע מגיב אין לך בידי אלא 50 דינר, פטור. לפי הרבנן הוא פטור, לא חייב להישבע כמו דין מודה במקצת רגיל. אני יוצא מהנחה שכולכם מכירים את הסוגיות האלו, אבל למי שלא, יש סוגיה שנקרא מודה במקצת חייב להישבע. זה בזמן שרובן בא לשמעון, שמעון ידידי אתה חייב לי 100, ושמעון אומר אני לא חייב לך 100, אני חייב לך 50. שמעון צריך להישבע, זה נקרא כי הוא מודה במקצת, הוא חייב להישבע. אנחנו נזכיר את הטעמים וההיגיון בהמשך, בהמשך הגמרא כאן. אבל כאן לא מדובר ברובן שתובע את שמעון, אלא בן של רובן תובע את שמעון. זה מענה לאבא בידך. ומה שמעון עונה? הוא אומר, אין לך בידי אלא 50 דינר, אני לא חייב אלא חצי מהסכום. ואותו שמעון פטור, כי הוא נקרא כמו משיב אבידה. הוא היה יכול לכפור בכל בלי בעיה, והוא לא, והוא יודע על המקצת, וזה נחשב משיב אבידה. מה יש מעינן רבי יהושע באין שוחות? למה רבי יהושע, אם הוא כמו אותם רבנן, למה הוא משמיע את דינו במצב שאין שור שחוט? אנחנו הזכרנו את הביטוי הזה מוקדם יותר. מה זה אין שור שחוט? שאין תובעים אותו. לפי הרבנן האלו, אפילו שור שחוט לפניו נמי נאמן, גם אם יש תובעים אותו, אותו נתבע נאמן בזה שיודע שהוא חייב רק חצי. ואי אליבא דרבי אלעזר בן יעקב, כי לא תבע לנמי האמר שבועה בי ולא מספיק. במה שהוא הודה מעצמו, נקרא לזה פה שאסר ופה שהתיר. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא שואלת אליבא דמן רבי יהושע שאמר מה שהוא אמר, מענה לאביך בידי ואכלתי פרס שהוא נאמן. שוב, זה הצעה, הוא לא אמר את זה בפירוש, אבל אם הוא היה אומר את זה, לפי מי? אי אליבא דרבנן שמופיעים בסכת שבועות, האמרי משיב אבידה אבי. כלומר אפילו אם תבעו מענה לאבא שלי בידך, כן? זה תביעה, והיה מודה שאני חייב לו רק חצי הסכום. לפי הרבנן גם בתביעה ולא רק על ידי פשע שר פשע יתיר, ולא רק זה הוא נאמן. ואי אליבא דרבי אלעזר בן יעקב האמר שבועה בי, ולא מספיק הטענה של מענה לאבא בידי, כלומר זה פשע שר והאכלתי פרס פשע יתיר, לא מספיק להציג בכך נאמנות, הוא צריך להישבע על דבריו. דתניא, רבי אלעזר בן יעקב אומר פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו. כיצד? מנה לאביך בידי ואכלתי פרס. הרי זה נשבע. וזהו שנשבע טענת עצמו. והחכמים אומרים, אינו אלא כמשיב אבידה. הוא פטור. מי שבא מיוזמתו ואומר, מנה לאביך בידי, הוא פטור, הוא משיב אבידה. שורת הגמרא, ורבי אליעזר בן יעקב, לית ליה משיב אבידה פטור? מה, אדם בא מטוב ליבו והוא הוא פשע עשה, הוא מרע לעצמו, ואחר כך אומר שהאכלתי חצי מזה, מה, הוא לא נאמן, זה לא פחות ממשיב אבידה. אם אתה, ורשי מצביע על כך, שאם היינו מחייבים משיבי אבידות להישבע לבעלים, אף אחד לא היה רוצה להתעסק בכלל להשיב אבידות. אנשים לא, אנשים די נרתעים מלהישבע, גם אם זה שבועת אמת. אז מה עם השיטה הזאת של בלזר מעקב? למה הוא חייב להישבע? הרי הוא לא פחות ממשיב אבידה. אז הגמרא עונה, ונשים לב למבנה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שהמספרים 1, 2 הם שלבים להסביר מחלוקת לבלזר מעקב ברבנן במקרה של אומר מנה לך אביך בידי ואכלתי פרס. ובלזר מעקב אומר שנשבע, רבנן אינו נשבע, דאבי כמשיב אבידה. אז נמשיך להסביר את השיטות. הגמרא שואלת, ועוד פעם אני קורא, ורבי אליעזר בן יעקב לית ליה משיב אבידה פטור, שפטור מן השבועה. אמר רב, זה לא משיב אבידה גרידה, שהאדם בא מטוב ליבו ואומר מה שהוא אמר. בתואנו קטן, יש כאן תביעה. בלשון הגמרא מקודם, יש מין של מין שור שחוט לפניך. הגמרא שואלת, ואמר מור במסכת שבועות, אין נשבעין התנת חירש שוטה וקטן, והתגשנו עם כיווקוב קטן. ורב לזם יעקב למעלה אומר שהוא כן נשבע. הגמרא אומרת, מהי קטן? כשרב אמר בתואן על קטן, גדול. גדול? שזה יכול לחייב שבועה. ומהי קרי לי קטן? למה הוא מתייחס אליו במילה הזאת? דלגבי מילי דביב קטן הוא. לגבי, ואנחנו, אני חושב שגם נגענו במושג הזה מקודם שדיברנו על אין מחסיקים בנכסי קטן, אפילו הגדיל. הכי שואלת הגמרא, במקור ראינו את הביטוי תנת עצמו. היא הכי תנת עצמו, תנת אחרים היא. אם אנחנו אומרים שמדובר פה שמישהו בא וטבע את הנטבע, למה אתה קורא לזה תנת עצמו? יש כאן מישהו אחר, זה לא אדם שאומר מעצמו דברים, אלא זה כתגובה לתביעה, אז זה נקרא תנת אחרים. הגמרא עונה, תנת אחרים והודעת עצמו. כלומר, כמו שואלת, כולו תנת, תנת אחרים והודעת עצמו. נינו. אז מה זה הלשון שבמקור פעמים? יש לנו גם כוכבית. מצד הגמרא, למעלה ראינו, רבי אליעזר מיעקב אומר, פעמים שאדם נשמע, זה פעמים. כל עולם התביעות הכספיות הם כאלו שמישהו תובע, מישהו טוען, והנתבע מודה, כאילו מודה במקצת. אלא, הכה בדרבה כמפלגי. וכאן חשוב ביותר ללמוד יחד את מה שרשי מביא. אלא, הכה בדרבה כמפלגי, אלא לעולם בתואנו קטן. אני ממשיך ברשי. ודקשיה לך אין נשבעים על תנת קטן. אם מדובר אצל רב לזר מיעקב שקטן תובע, אז מקום השבועה? אז חני מילי, מתי אומרים אין נשבעים על תנת קטן? ושטוענו קטן אני נתתי לך, והקטן בא ותובע כסף, תובע תשלום למה שהוא עצמו נתן לנתבע. הוא קרא כתיב, כי ייתן איש אל רעהו. הפרשה שמדבר על החיוב שבועה, וכתוב כך, כי ייתן איש אל רעהו, ולא קטן. ומהך היה לפלאה בשבועות. ככה לומדים במסכת שבועות. אבל אחה, שבא בטענת אביו, איתלי לרב לזמי יעקב נשבעין. זה לא טענת קטן גרידה, זה קטן שבא מכוח אביו. ורבנן פליגי עלי אפילו בתורנו גדול, וקראו לי משיב אבידה. גם בתורנו גדול, כלומר מנה לאבא שלך בידי, הוא הנתבע לא צריך להישבע כשהוא מודה במקצת. הוא נקרא משיב אבידה. ובדרבה כמפליגי המחלוקת תנאים זה סביב דבריו של רבא שעכשיו אנחנו עומדים ללמוד. ואנחנו הגענו, כפי שהזכרנו מקודם, מספר רומי 2, זה השלב השני להסביר מחלוקת לרבי זמן יעקב ורבנן. אז אנחנו אומרים, אלא אחר בדרבא כמפליגי, וכפי שראינו ברש"י, מדובר בתואנו קטן. כלומר, מנה לאבא מנה לאבא בידך. אתה היה חייב מנה לאבא שלי, וזה קטן מדבר. דאמר רבא, וכאן אנחנו מסמנים כנקודה ארוכה דבריו של רבא, שזה ממשיך עד שורה רביעית בעמוד ב'. דיאמר רבא, מפני מה אמרה התורה מודה מקצת התנה ישבה? שוב, זה באופן כללי שרובן בא ותובע משימון, זה רקע למה שאנחנו נשייך אחר כך למחלוקת שלנו כאן בין רבי זמן יעקב ורבנן. בדברי רקע הדין של מודה במקצת, רובן תובע משימון, אתה שימון חייב לי 100 זוז, ושימון אומר לו אינני חייב 100 אלא 50. אז והתורה מחייבת, מודה במקצת, שימון צריך להישבע על כך. אז מפני מה אמרה תורה מודה במקצת תנא יישבע? תשובה: חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, והי בכולה בי דלכברי. לווה שהוא נתבע, הוא לא יעיז פניו, אלא אם כן זה אמת, אבל אם הוא לא יגיד בזמן שהוא חייב קצת, הוא לא מסוגל להגיד אינני חייב לך כלום. והוא היה רוצה להגיד כך, והי בכולה, אני קורא עוד פעם, והי הנתבע בכולה בי דלך, והיה רוצה לכפור את הכל, והי דלא כפר לי, זה שהוא לא הגיב כך, משום דאין אדם מעיז פניו הוא. זה הזאת פני, אחרי שאדם עושה לך טובה ואתה כופר בכל, אדם לא מסוגל לעשות את זה. ואגב אני מוסיף, ואם אדם בכל זאת אומר אינני חייב לך כלום, הוא נאמן מדורייתא. אנחנו ממשיכים לדף י"ח עמוד ב', ובכולה באי דלא די לי. אותו נתבע, אנחנו חושבים, הוא בעצם צריך להודות על הכל. אבל אנחנו יודעים שהוא הודה במקצת, אבל הוא היה צריך להודות על הכל. והי דלא אודי לי, הוא זה שהוא לא הודה לו על הכל, אלא מקצת, כי איכי דלשתמית לי, הוא רוצה להרוויח זמן. זה לשמת לי באופן מילולי, זה הוא רוצה לברוח ממנו, לא, אבל כאן המשמעות הוא רוצה להרוויח זמן. וסבר אותו נתבע חושב, עד אהבי לי זוזי פרנה לי, עד שיהיה לי כל הסכום אז אני אפרע לו. אז בינתיים אין לי כל הסכום ואני לא יכול לכפור בכל כדי להרוויח אותו זמן, אז אני מודה במקצת. ורחמנה אמר, התורה היא לא מסכימה עם גישה כזאת, זה שקר. אז התורה אומרה, רמי שבוע עלי, בוא נטיל שבוע על זה שמודה במקצת, והשבוע הוא מהווה איום עליו. כפי שאמרנו מקודם, אנשים לא רוצים להישבע, אז נטיל עליו שבוע, כי איך היא לא דילי בכולי, כדי שהוא יודע בכל, במקום להישבע אני לחזק את דבריו שאני חייב לך רק מקצת, בזמן שאנחנו חוששים שהוא באמת חייב הכל, נטיל עליו שבועה, תישבע שאתה חייב לו רק קצת. אם הוא באמת חייב הכל, הוא לא יישבע, זה ידרבן אותו, כי היכי דלא דילי וכולי. כל מה שאמרנו עד כאן הם דברי רבה, שזה ההסבר למה במודה במקצת באופן כללי חייב להישבע, כדי להוציא ממנו את האמת, וברקע הוא לא היה כופר בכל. רבי אלעזר בן יעקב סבר, רבי אלעזר בן יעקב שמע שאמר שגם אם קטן בא ותובע, אתה חייב לאבא שלי 100. רבי אלעזר בן יעקב סבר, לא שנה בו ולא שנה בבנו, אינו מעיז, אדם לא היה מעיז לכפור בכל. והילכך, בזה שהוא מודה במקצת, לאו משיב אבידה אבי. זה שהוא מודה במקצת, זה רק תוצאה מכך שהוא לא היה מעיז לכפור בכל. רש"י בשורה ראשונה, אינו מעיז, ולהכי קרי לי תנת עצמו, משום זה תנת קטן באלמה במשש, זה בדרך כלל, לכן זה ביטוי תנת עצמו, אבל זה לא באמת היה כך, קטן בה. ומאחר שהנתבע גם מול הקטן שתובע כסף של אבא שלו, אם הנתבע לא היה מעיז לכפור בכל, אז ההודעה שלו אי אפשר להגדיר אותו כמשיב אבידה, שמה שהוא עושה מטוב ליבו. ורבנן סברי, בו הוא דינו מעיז, אם התובע מול הנתבע עצמו, אז הנתבע לא יעיז לכפור בכל מול זה שהלווה לו כסף. אבל בבנו, אם מדובר בילד שבא ואומר, אתה חייב לאבא שלי 100, מעיז. אדם היה מסוגל להגיד, אני לא חייב כלום. ומדלויס, מזה שהוא אמר, אני חייב מקצת, והוא לא, אין שום אילוץ לו להודות במקצת. הוא היה יכול לכפור בכל. משיב אבידה הווי, ובכך אינו חייב להישבע. זה הסבר לשיטת החכמים שחוקים על רבי זמן יעקב. אבל נשכח, כל מה שאמרנו עכשיו הוא הבסיס והרקע למה רבי יהושע לא אמר האומר לחברו, מנה לאביך בידי והחלתי פרס שהוא נאמן, כלומר נאמן ככה בלי שבועה, כי השיטה הזאת לא מסתדר לא עם הרבנן, כי לפי הרבנן אותו אדם היה נאמן גם עם תבעו, ורבי ישו לא מדבר על תבעו, הוא מדבר על אדם שמתנדב מעצמו להגיד מענה להביך לבידי, וגם לא מסתדר לפי רבי יוסף בן יעקב, כי לפי רבי יוסף בן יעקב גם אדם שאומר מעצמו הוא חייב להישבע. עד כאן שיעורנו להיום.